30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב לכולם, אנחנו היום ברדיו סול, אני ורד. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, רדיו סול, ורד מצפי. אנחנו מתחילים תכף בשידור. חיים אנרגיות. אז בוקר טוב לכולם, אני ורד, ואנחנו מתחילים את השידור שלנו היום בלהדליק את האור. ואנחנו מדברים בדרך כלל על כל מיני נושאים התפתחותיים, והיום אנחנו גם נדבר על יוגה, ואני מורה ליוגה, ומלמדת יוגה, ומתרגלת יוגה במשך הרבה מאוד שנים. אבל היום רציתי לדבר על תחום מסוים, על זרם מסוים ביוגה, שלא הרבה מהאנשים מכירים אותו, שנקרא יוגה תלב הטיבטית. אז כולם יודעים שיש יוגה שטנגה ויש יוגה קונדליני וכן הלאה. לא כל האנשים יודעים להבדיל מה זה אומר כל דבר ואיך זה מתבטא כל דבר ומה עושים בכל דבר, מה ההבדלים באמת. אז אני רגע אומר שיוגה היא אחת, אוקיי? אנחנו אין בעצם מיליון דברים שהם נקראים יוגה. בסך הכל התנוחות הן אותן תנוחות, אנחנו משתמשים, יש הרבה מאוד תנוחות ביוגה, אבל יש תנוחות שהן תנוחות מרכזיות, שכולם מכירים אותן, ובדרך כלל מי שמתרגל יוגה, איכשהו במהלך התרגול שלו, יעשה את חלק מהתנוחות המרכזיות והידועות, כמו כלב, כמו פלנק, מחלנה. אבל היוגה המקורית אולי, הראשונה, התנוחות הראשונות שהיו, זה בעצם היה הטה יוגה. זה הטה יוגה קלאסית, והתרגול שלה הוא תרגול שבא לשנות את התודעה שלנו. לאט לאט התפתחו עם הזמן כל מיני זרמים נוספים של יוגה, שחלק יותר דינמיים וחלק יותר דואגים יותר לדיוק של דברים, וחלק מהם עובדים על כל מיני דברים אחרים, והתפניה יוגה נשית, ויוגה לגיל השלישי, ויוגה לפה ולשם, ולכל מיני בעיות, והתמכרויות, וכן הלאה, וזה וזה וזה. אבל המרכז של היוגה, הסיבה שבכלל היוגים עשו יוגה, הייתה כדי למצות את השיטות החיצוניות, כמו שנאמר. אז יש לנו, היוגים רצו להגיע להערה, והערה, זה שלב מאוד מאוד גבוה בהתפתחות, ומצאו שאפשר להגיע לזה בשתי שיטות, הן יכולות להיות משולבות, עדיף שהן יהיו משולבות, אבל שיטה אחת זה שיטות פנימיות, שמדובר על מדיטציה, ושיטות אחרות זה שיטות חיצוניות, שמדובר על היוגה שלנו. ואז יש כל מיני תנוחות וכל מיני אסנות שעובדות לנו על התודעה. עם הזמן, בשיעורי יוגה רגילים, בעצם אנחנו לא כל כך הרבה מדברים על כל העניין הזה של תודעה, אנחנו היום זורקים משפט פה, משפט שם. אני חושבת שרוב המורים והמורות לא ממש מתרגלים לעומק את הפן הזה התודעתי, והיוגה הופכת להיות משהו שהוא יותר פיזי. בטח האנשים שמגיעים לתרגל, מגיעים ממקום אולי יותר פיזי, רוצים להיות יותר חטובים, יותר גמישים, וכן, יוגה תורמת לגמישות, יוגה תורמת לחוזק, אנחנו מאוד חזקים, אנשים שעושים עם יוגה, משתמשים בהרבה מאוד שרירים, למרות שאנחנו לא אמורים להפעיל מאמץ. אז מה זה בעצם, אז זה ככה יוגה, ורוב האנשים יודעים ומה זה בערך. אז מה זה בעצם יוגת הלב הטיבטית? אוקיי, יוגת הלב הטיבטית, אנחנו נתחיל בעצם לומר שהאמנות העתיקה של היוגה הגיעה לטיבט ממקום הולדתה בהודו לפני יותר מ-1,000 שנים. עכשיו, בזמן מאוד קצר היא זכתה לפופולריות, והרבה תרגולים התפתחו. אבל בעצם היוגה הזאת, יוגת הלב הטיבטית, היא שייכת למסורת הגלוקפה של הדלאי למה, של כל הדלאי למות וטיבט, הדלאי למה עכשיו הוא מאותו זרם, כי הם שושלת. והגלוקפה זה בעצם אחד מכמה זרמים שהיו בטיבט, אני לא אכנס לזה עכשיו, למרות שזה שיחה פשוט ארוכה ונפרדת. ויוגת הלב הטיבטית היא פועלת על הלב בשני אופנים. היא מחזקת את הגוף קודם כל, ותורמת לבריאות הפיזית של הלב הפיזי, והיא פותחת את הלב לאהוב אחרים. שזה, יש לזה השפעה מרכזית אחד על השני. אנחנו מאוד מאוד מושפעים מהפנים שלנו ומהחוץ שלנו, אני לא צריכה לספר לאף אחד את הדבר הזה. אוקיי? ההנחיות לתרגול הזה ולתרגול הפנימי הגיעו לטיבט דרך שתי שושלות שונות. בעצם נמסרו על ידי מאסטר הודי שנקרא נרופה, והוא חלק ממסורת שנקראת ששת התרגולים, והטיבטים כינו אותו בשם המכונה של הגוף, וההנחיות לפתיחת הלב נקראת טונגלן. טונגלן זה נתינה ולקיחה, וזה סוג של מדיטציה שאנחנו תכף נדבר עליה. זה תרגול שכולל כל מיני דרכים מיוחדות של נשימה ומחשבה על הזולת במשך היום, ובעיקר במשך התרגול של היוגה, וכמובן אפשר לעשות את זה גם במדיטציה. והשושלת הזאת של נתינה ולקיחה התחילה עם הבודה עצמו למעלה מ-2,000 שנה. היא עברה בשקט מפה לאוזן, לא רשמו אותה, והיא הובאה לטיבט על ידי חכם גדול שנקרא טישה. אני ככה הולכת על השושלת הזאת, ואנחנו תכף נדבר על הדברים עצמם. אז עכשיו, התרגול הפיזי והטכניקה של הנשימות מיוחדות, הם חוברו על ידי ג'טסון קאפה, שתיאר את התנוחות יוגה שתכף אני אדבר עליהם, בכתב סודי, שנקרא הספר של שלוש האמונות. שלוש האמונות זה דרך אגב, האמונה ביופייה של הדרך, האמונה במי שמלמד אותה, והאמונה בעצמך, שאתה תצליח בדרך הזאת. כי אנחנו, אני לא צריכה להגיד את זה, שאנחנו רוב הזמן חסרי ביטחון עצמי, אף אחד לא מאמין אולי שיש הערה, אף אחד לא מאמין שאפשר ממש להיות מאושרים, ואנחנו רוצים כל מיני דברים, אנחנו רוצים להשיג את זה, ואולי נהיה מאושרים, ואולי להשיג טעו, ואולי נהיה מאושרים. אבל אנחנו לא ממש מאמינים ביכולת הזאת, אנחנו כל מיני צופים איזשהם בעיות, אוקיי? גם כשאני אשיג את התואר הזה, אז אני אצטרך לחפש עבודה. גם כשאני אהיה עם בן זוג הזה, אז אני אצטרך להסתדר איתו. גם כשנסתדר, אז אני אצטרך וכן הלאה. יש לנו כל הזמן דברים. אז בואו נעבור רגע לשיר, ואחר כך אנחנו נחזור חזרה לתרגול.
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצאת עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודע אני לך. כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. נשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד. ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוב כמעט מיליון דורות. ואז אני שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת חופשית.
בוקר טוב, חזרתי אליכם עם להדליק את האור, ואנחנו מדברים היום על יוגת הלב הטיבטית, אז אני אמשיך. דיברתי על ככה מה ההבדלים בין יוגה בכלל, מה זה בעצם המקור של היוגה ומה המקור של השושלת של יוגת הלב הטיבטית, ואנחנו אומרים שיוגת הלב הטיבטית היא בעצם עובדת על התודעה שלנו, בעצם כל זרמי היוגה עובדים על התודעה שלנו, אבל בעצם ביום-יום, כשאנחנו מתרגלים יוגה, או בשיעורים הרגילים של יוגה, פחות מדברים על זה. אז הרוב, רובנו מעוניינים בעצם ביוגה, כי אנחנו מקווים שהיא תביא לנו יותר אנרגיה, בריאות, שנהיה יותר חטובים, יותר גמישים, אולי נהיה יותר שלבים. אבל רובנו לא כל כך מתמידים בדבר הזה. הסיכוי להתמיד בזה גדל, אם אנחנו נוכל להבין מה עומד מאחורי הדברים. אם אנחנו באים ליוגה כדי לעשות איזשהו כושר, אז יוגה זה לא כושר, יוגה זה לא ספורט. הרבה אנשים, ככה אני בעולם היוגה מלמדת בכל מיני מקומות, והרבה פעמים אנשים מגיעים אליי והם רוצים, אינטנסיביות, הם רוצים להרגיש שהם עשו משהו בשיעור, הם רוצים להרגיש שהם התאמצו, שהשרירים שלהם עבדו וכן הלאה. אבל יוגה זה קצת, דבר אחר, כי כשאנחנו מדברים על להתאמץ, אנחנו מדברים על איזשהו סוג של ספורט שהוא הישגי, שאנחנו רוצים להגיע בו למקומות ולהגיע לאיזשהו הישג, להשיג את מישהו, להתחרות במשהו, להשיג את עצמי, לקבל גוף כזה או אחר, אבל כל זה עוסק בחיצוני. וכל היוגה, כמו שאמרתי מקודם, המטרה שלה הייתה להביא אותנו להערה, ולהפך, להיפרד מהמקום הזה של אנחנו תחרותיים ורוצים להגיע לאן שהוא. אוקיי? אנחנו כן רוצים שלווה. אז כדי להתמיד ביוגה, היינו רוצים לדעת קצת יותר על איך זה בעצם משפיע לנו על התודעה. אוקיי? אז אני עכשיו הולכת לדבר על זה קצת, ולדבר על ככה, על מודל של חמש רמות, ונגיד, נראה את הגוף שלנו בתור איזה סוג של בצל. מבחוץ יש את הדברים שאנחנו יכולים לראות, ידיים, רגליים, כל הגוף שלנו, ואז אנחנו אומרים, הגוף הזה יפה, הגוף הזה לא יפה, הגוף הזה שמן, הגוף הזה רזה, וכן הלאה. אנחנו חושבים בעיקר על השכבה החיצונית הזאת, שהיא דורשת מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להלביש את הגוף הזה, ולטפל בו, ולרחוץ אותו, ולהאכיל אותו, כי כל הזמן חסר לו דברים, וכל הזמן צריך לשפר אותו, וכמובן, אנחנו היינו רוצים להיראות יותר טוב, כדי שעוד אנשים יאהבו אותנו, וככה זה מזין את עצמו. ככל שאני רוצה להיראות יותר טוב, אני משתדלת יותר, ואני משקיעה יותר, ואז אני גם מרגישה שאני פחות, כי תמיד יש איזשהו מישהו. אני בחוץ כל הזמן. אז זה הרמה הראשונה, דרך אגב, לא חייבת להיות ככה, כן? רמה הראשונה, פשוט אני מדברת על הגוף שלנו, ככה, כמו שהוא. אוקיי? אז אני, ביוגה, שאני חושבת על הגוף שלי, אז אני חושבת איפה אני רוצה לשים את הרגל, לאן לקחת את היד, מה ההוראות האלה בכלל אומרות. אוקיי? ברמה השנייה אנחנו מדברים על שכבה נוספת, שמורכבת מכל מה שגורם בעצם לגוף שלנו להיות בריא וחזק. אוקיי? כל מה שאנחנו אוכלים, כל הדברים, איך אנחנו מזינים את עצמנו, והרבה פעמים זה מדובר גם על דברים שאנחנו מזינים את עצמנו שהם לא לאו דווקא אוכל, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות תקווה ושינה ורוגע ועוד דברים, זמנים של שקט, כל מיני דברים כאלה שבעצם מזינים אותנו וגורמים לגוף הזה להיות בריא וחזק או לא בריא וחזק, ואנחנו רואים שעם הזמן, עם השנים, אנשים מתבגרים ולרוב הם מקבלים כל מיני קשיים ומחלות וחולשות, כי הגוף כבר מתחיל לאבד עצמו ולפרק את עצמו, ואנחנו אף פעם לא אכלנו כמו שצריך ואף פעם לא עשינו את כל הדברים כמו שצריך, אז לאט לאט מכונה קצת מתבלה. אוקיי? אז המקור החשוב ביותר של תזונה, אנרגיה הגולמית לגוף שלנו, הוא לא מה שאנחנו מצפים לו בדרך כלל, אלא זו הנשימה שלנו. ואנחנו, כל עוד אנחנו חיים, אנחנו נושמים, אז כולנו ככה די מובן מאליו הנשימה הזאת, זאת אומרת, אני רוצה, לא רוצה, אני נושמת, אני לא יכולה, אחרת אני לא כאן. אז רוב האנשים לא שמים לב כל כך לנשימה, בטח רוב היום אנחנו לא שמים לב לנשימה, אנחנו כן יכולים להתקיים בלי לאכול, כן יכולים להתקיים בלי לשתות, אבל לנשימה אנחנו לא יכולים להתקיים בלעדיה. שימו מישהו במים בלי לנשום, או שימו מישהו במקום שאי אפשר לנשום, לא צריך להסביר על זה יותר מדי. אוקיי? הגוף שלנו מכיל מיליארדים של תאים, וכל אחד מהם מקבל תזונה באופן עקבי של חמצן, דרך כל המערכת הזאת של ריאות ושל כלי דם, שהיא מערכת מסועפת, שזה לא שיחה לעכשיו, אבל אם הנשימה שלנו עמוקה ואחידה, היא מזינה אותנו באופן אוטומטי, ואז הבריאות שלנו מזהירה. כמובן שאם הנשימה שלנו היא לא סדירה ולא טובה וקצרה, אז אנחנו פחות מוזנים, פחות חמצה נכנס אלינו, פחות בחמן דו חמצני יוצא החוצה ומתהר אותנו. אז בעצם אנחנו כל הזמן שוחים באותו מקום כזה שהוא קצר, שהוא נשימות קצרות, לא מגיעות לכל הגוף, לא מביאות חמצן לכל האיברים, ולאט לאט זה נותן את אותותיו. אז כל שיטות היוגה כמובן מדברות על הנשימה, כמובן מדברות על שמירה של מודעות לנשימה בתרגול. אז אם נסתכל מתחת לשכבה הזאת של הנשימה, יש עוד שכבה, והשכבה הזאת זה בעצם מה שגורם לנשימה לנוע. אוקיי? הנשימה, ברגע שבאנו לעולם, כבר התחלנו לנשום. התחלנו לנשום לבד, באופן עצמוני, אבל משהו מביא את הנשימה הזאת. ואלה, לפי המסורת היוגית, הם הרוחות הפנימיות. אוקיי? מה זה הרוחות הפנימיות? נגיד, אפשר לחשוב על האופן שבו כל העצבים פרוסים בגוף, וכמו מערכת מסועפת כזאת, אז ככה יש לנו גם מערכת עצבים, המערכת עצבים שייכת לרמה הראשונה של הגוף החיצוני, אבל כמו המערכת הזאת, יש לנו מערכת שהיא מערכת פשי פנימית, והיא מערכת של כל מיני ערוצים וצינורות זהירים, שהם עשויים מחומר כל כך חדים, שאי אפשר ממש לתפוס אותם. ואנחנו קוראים להם הערוצים הפנימיים. הם נמצאים בתוך כל חלקי הגוף, כולל העצבים, כולל הדם, כולל העצמות, בכל מקום. והם, כל מערך של מערכת העצבים, כלי הדם והשלד, מלכתחילה צומח בקרבנו לפי המתאר של ערוצי האור שנמצאים בנו, וזה עוד נמצא בנו עוד מרחם ממנו. אז עצם הצורה של הגוף הפיזי שלנו, מבפנים ובחוץ, משקף את הצורה של הערוצים הפנימיים הסמויים. זה כמו שאנחנו בעצם, נגיד, יש איזושהי רוח חזקה, ואנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו רואים את כל העצים ככה, מקבלים איזושהי צורה, וכל הדברים מקבלים איזושהי צורה, בגלל הרוח החזקה שהייתה. אז זה בעצם, ככה בעצם הגוף שלנו, כשהערוצים שלנו נמצאים באיזושהי שערה מסוימת, אז גם כל הגוף שלנו מקבל כל מיני דברים. אם יש איזושהי בליטה בערוצים, אז יש בליטה בענף, יש בליטה בכל העץ, אם יש בליטה בערוצים, ככה אנחנו גם נתנהל, אוקיי? אז כל בליטה, כל שקע מבפנים ובחוץ, זה בעצם שיקוף של הערוצים הפנימיים הסמויים, אוקיי? אז אם למשל, אפשר להבין שאם למשל יש לנו איזשהו קשר בערוצים הפנימיים, זה ישפיע גם על הבריאות שלנו. אם משהו קרה ואנחנו, הערוצים שלנו לא במצב מאוזן, יהיה לנו כאב, יהיה לנו כאב, תהיה לנו איזושהי מחלה, אם זה הופך להיות משהו שהוא יותר כרוני. אז ככל שהרמה הראשונה שלנו, הגוף שלנו, ישען על הערוצים הפנימיים שלנו, בעצם אנחנו יכולים לעשות שינויים, לעשות שינוי בערוצים הפנימיים שלנו, כדי להביא בריאות לגוף. אז היום בשיעורי יוגה פחות מדברים על הערוצים, אנשים פחות מודעים לזה, או ערוכים לזה, או שזה בשיעור הם יותר עסוקים, הרבה פעמים, באיך אני באמת אניח את הרגל, איך אני אבין את ההוראות, להיות מאוד מרוכזים, כי צריך לעבור לתנוחה הבאה, צריך לעשות מה שכולם עושים, ופחות מרוכזים בעניין הזה של הערוצים הפנימיים. אבל כל המטרה של תרגול היוגה, תמיד הייתה ליישר את הבעיות שבערוצים הפנימיים. עכשיו, הרמה הראשונה והשנייה, נשענות על הרמה השלישית. בעיות נשימה ובריאות מסתדרות מיד ברגע שהערוצים הפנימיים מסתדרים, אוקיי? אז עד פה התרגול החיצוני. תכף נעבור לתרגול מבפנים.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן גינה לילדים תמיד אני מאושרת תדע שאני הפחדים יפחדו שלא תיפתחו זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך
בוקר טוב, אז אנחנו ממשיכים עם יוגת הלב הטיבטית, ודיברנו עד עכשיו על שלוש רמות. דיברנו על איך קודם כל היוגה משפיעה על התודעה שלנו. דיברנו על זה שיש לנו גוף חיצוני, ושיש לנו מתחת לגוף החיצוני מערכת עצבים, ויש לנו את הנשימה שלנו. יש לנו את איך אנחנו מזינים את הגוף שלנו על ידי הנשימה שלנו, ויש לנו את הרוחות הפנימיות, שהם מערכת הערוצים הפנימיים, אוקיי? אבל מה בעצם גורם לרוחות הפנימיות לזרום? כדי לקבל תשובה לזה, אנחנו צריכים בעצם לקלף עוד שכבה ולהגיע לרמה הרביעית. והרמה הרביעית היא פשוט מאוד המחשבות. מחשבות והרוחות הפנימיות תמיד קשורים זה בזה. הן זורמות ביחד. מחשבות רוחבות על הרוחות הפנימיות שלנו, כמו איזשהו פרה של סוס, כמו איזה לרכב על נמר. לרכב על נמר זה מטאפורה מאוד יפה, כי המחשבות שלנו עושות בעצם מה שהן רוצות, אוקיי? הקשר בין המחשבות והרוחות בערוצים הוא גבול מדהים שבו הגוף פוגש את התודעה. וזה בעצם המקום שבו אנחנו עושים את העבודה עם יוגת הלב הטיבטית. וזה מאוד קל להבין את זה, כי כשאנחנו נזכרים בכל פעם שאנחנו נסערים או נרגשים או משהו מכעיס אותנו או משהו מוציא אותנו מהכלים, לי זה קורה כמה פעמים ביום לפחות, אז אנחנו חווים איזשהו רגש חזק כזה, אז המחשבות שלנו בעצם מפסיקות לזרום באופן חלק, והן פשוט הופכות לאיזושהי מערבולת. אם אנחנו ממש כועסים או אם משהו ממש ממש מסעיר אותנו, אנחנו לפעמים יכולים להיות על הדבר הזה אולי ימים או שעות, או אנשים נמצאים המון 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 זמן, על המקום המעורבל הזה והבלתי מאוזן הזה, שבו המחשבות שלנו כל הזמן חוזרות ואולי תורדניות. היום בשיעור יוגה, אחת התלמידות אמרה לי שהיא באה בזה שיעור של 7 בבוקר, אז באים אליו ממש מקדימים. שאלתי אותה, ישן טוב, איך קמת? אני אמרה לי, תראי, האמת היא שקמתי באמצע הלילה. למה קמת באמצע הלילה? יש לי מחשבות תורדניות, בעיקר על העבודה. דברים מטרידים אותנו, ואנחנו מתעוררים אפילו באמצע הלילה, וממשיכים לבחוש בהם, אפילו שכרגע באמצע הלילה אין מה לעשות עם הדברים האלה. ואפילו שבדרך כלל עוד כמה שנים או כמה חודשים, אנחנו אפילו לא נזכור מה היה הדבר הזה שהסעיר אותנו כל כך, או למה זה הסעיר אותנו כל כך, או מה היה שם בכלל, אוקיי? אבל בעצם הופכת להיות לנו איזושהי מערבולת, ואז המחשבות, בגלל שהן רוחבות על הסוס של הרוחות הפנימיות, אז הרוחות הפנימיות גם לא זורמות חלק, ואז תראו מה, זה כמו איזשהו רוכב שלאט לאט הוא מתחיל לבעוט בסוס שלו, הסוס מתחיל לזנק לכל כיוון שמתחשק לו. ואז לאט לאט הנשימה הופכת להיות בלתי סדירה. נשימה בלתי סדירה, אנחנו נושמים יותר מהר, נושמים באופן בלתי אחיד, ואז לפתע פתאום התאים שבגוף שלנו לא מקבלים את ההזנה שלהם, כי ההזנה שלהם אמרנו זה הנשימה, זה הנשימה, זה רוגע הזה שיש לנו, אוקיי? אם אנחנו נמשיך בזה למשך זמן, אז אנחנו נתחיל לחוות כל מיני מחלות, כל מיני כאבים. והטרגדיה שרוב האנשים חיים ככה, רוב האנשים חיים עם סטרס מתמיד. כל הזמן משהו מטריד אותנו, כל הזמן המחשבות שלנו זזות ותזזיתיות, כל הזמן מגיעות אלינו מחשבות לתודעה, ואנחנו כל הזמן, כל מחשבה שבאה, אנחנו הולכים אחריה. אז פתאום צריך את זה, ואז אוקיי, מישהו קרא לי לשם, ואז יש לי גם לעשות את זה, וגם תהו, ואנחנו באיזשהו סטרס תמידי, אנחנו מגיעים לסוף היום, אנחנו מותשים, ואנחנו מוצאים את דרכנו לשינה, יחד עם אותם מחשבות שהיו איתנו, ובגלל זה אנשים מתעוררים גם באמצע הלילה, וממשיכים לחשוב על כל מיני דברים. אז באיזשהו שלב זה או סתם התשה של הגוף, או איזושהי מחלות, או אולי אפילו קמטים, כאילו, אתם רואים, אנשים מזדקנים, מקבלים קמטים, לאט לאט הגוף מתחיל להתקמט, כי הוא לא זורם נכון. אז מה אנחנו אומרים כאן? אנחנו אומרים שנגע רוחני, שנגעים רוחניים, כעס, אלבון, תשוקה, רצונות, כל מיני דברים שמאחרים את התודעה שלנו, הם, כשהם חזקים בשכבה הרביעית, המחשבות שלנו, שזה השכבה הזאת, מפריעות לרוחות הפנימיות שקשורות לזה. ואז נוצרת בעיה בשכבה השלישית, שזה הנשימה שלנו, והנשימה שלנו הופכת להיות קצרה, וזה גורם לבעיה ברמה, בסופו של דבר, ראשונה שלנו, של הבריאות, של הגוף שלנו. אוקיי? אז אנחנו עוברים בעצם במעלה הרמות. מצד שני, אנחנו יכולים להבין שאם הנגעים הרוחניים שלנו יכולים להשפיע כל כך על הבריאות שלנו, אז בעצם אנחנו יכולים לעבוד גם הפוך. ובמקום, אם המחשבות שלנו אלה שמשפיעות, אז אנחנו יכולים להביא מחשבות אחרות, מחשבות טובות, מחשבות שמחליפות את המחשבות הרעות האלה בדברים טובים, ולעשות את כל הספירלה הזאת החוצה. לחשוב טוב, לאט לאט הרוחות נרגעות, הנשימה הופכת להיות יותר טובה, וכמובן הבריאות שלנו מזהירה. אוקיי? אז זה משהו שהוא עבודה מדהימה, וזו העבודה של היוגת הלב הטיבטית. אבל אמרנו שיש 5 רמות, והרמה החמישית בעצם מדברת על משהו שהוא בעצם הבעייתי, כי בעצם קל לדבר, קל להגיד. קל לי להגיד, תחשבו טוב, יהיה טוב, תהפכו את המחשבות שלכם, תקום בבוקר, תודו על כל דבר, וכן על כל הדברים האלה, זה באמת קל להגיד, ולפעמים זה גם קל לבצע, אוקיי? אבל רק לפעמים. כי בעצם המחשבות שלנו תזזיתיות, ודברים כל רגע קורים, וקשה לנו להגיד, אוקיי, עכשיו נחשוב משהו חיובי. כי כרגע אנחנו לא במשהו חיובי, כרגע קרה משהו לא חיובי. אז אני לא חושבת עליו. וגם אם לא קרה משהו לא חיובי, אז אולי יקרה משהו לא חיובי, אני דואגת ממשהו, אני זזה ממשהו. אז בעצם, הכי חשוב לנו לדעת, זה מה מניע, מה בכלל מביא את המחשבות האלה. איך אני יכולה, אני לא יכולה לשלוט בהם, אני אפילו לא יודעת מה מביא אותם. כי אני אפילו לא יודעת למה אני חושבת כל רגע על דבר אחר. דברים צצים לי בתודעה, אתם יכולים להגיד, זה היה מקודם, זה היה אחר כך, כן, אבל למה דווקא זה? אוקיי? והרבה פעמים אני נזכרת בדברים שקרו ממזמן, אוקיי? אז למה דווקא זה? אוקיי? אז קשקל להגיד שתחשבו טוב יהיה טוב, אבל אנחנו כבר ידענו את זה, לא חידשתי פה שום דבר. הבעיה היא שבדרך כלל אין שליטה בדבר הזה. הדברים קורים, מופיעות בעיות, דברים, מצבים, אנשים מגיעים, אנשים משיחים את דעתנו, מציקים לנו, לא, את כל מיני דברים שלא נאשים אחרים, כן, ניקח אחריות על הדברים, אבל איכשהו אנחנו מגיבים לדברים האלה. אז דבר, כדי להרגיע את עצמנו, אנחנו כמובן יכולים לעשות יוגה, ברגע שאנחנו מתוסכלים ורגישיים וכן הלאה, תמיד אנחנו יכולים לגשת רגע למזרן ולעשות יוגה, אפשר לעשות גם יוגה בלי מזרן, על כיסא, בעבודה, בדרך, בכל מיני מקומות, לעשות כמה תנוחות וקצת להירגע. התוצאה של התרגול מחלחלת פנימה, ואנחנו נרגעים, אוקיי? זה עוזר לרוחות הפנימיות. אבל הרבה פעמים כשאנחנו במקום הזה, אנחנו לא בדיוק בא לנו לתרגל יוגה, לא בדיוק בא לנו לעשות את הדברים האלה, אלא אם כן נסביר לעצמנו את כל, מה שעומד מאחורי זה. כי השכבה החמישית היא החשובה ביותר. כי אם הרוחות הפנימיות קובעות את הנשימה, והמחשבות קובעות את הרוחות הפנימיות, מה קובע את המחשבות? למה יש דברים שמרגיזים אותנו? ולמה יש דברים שעוברים לידינו? למה אותי מרגיז משהו שבכלל לא מעניין את מישהו אחר? מאיפה הדברים האלה מופיעים? אוקיי? אז כדי להבין את זה, אנחנו בעצם חוזרים לחוכמה עתיקה עוד יותר של מה שכתוב בכתבים היוגים העתיקים, ומכנים את זה זרעים קרמיים. אז אנחנו יכולים לראות שכמה אנשים חווים את אותה סיטואציה. שלושה אנשים הולכים לשיעור יוגה, נאמר, או לא לשיעור יוגה, על כל דבר אחר, שומעים שיעור, שומעים שיחה, שומעים פודקאסט, שומעים כל דבר אחר. נניח בשיעור יוגה הראשון שלהם, אחד סופר התחבר, חושב שזה הדבר הכי מדהים שהוא מצא, הוא יצא רגוע והכל. השני יצא עם, נתפסו לו שרירים, אוקיי? והשלישי, בכלל השתעמם כל השיעור, כל הנשימות האלה וכל זה, לא דיבר אליו. אני מדברת עכשיו אפילו על עצמי. אני בעבר, הייתי בשיעור יוגה פעם אחת, ונכנסתי אליו, ולא עשו הרבה בשיעור. אמנם זה לא היה לי קל מה שעשו בשיעור, אבל זה לא היה הרבה. אני הייתי רגילה לספינינג, והייתי רגילה לאירובי, וריצות, ועניינים, וקפיצות, והיה לי טמפרמנט, עד עכשיו, טמפרמנט מאוד סוער, ולא ידעתי מה זה הדבר הזה, שפשוט יושבים ועושים דברים, תנועות שהן יותר ארוכות, שלא פחות נוחות לי ונעימות לי, ולא זזים לשום מקום ונושמים. אוקיי? אז אני לא חזרתי אחר כך ליוגה, חזרתי אחר כך בגלגול אחר, ככה יותר מאוחר ככה, אז יש מישהו שלא חוזר, יש מישהו שמשתעמם, יש מישהו שמאוד מאוד נהנה, והוא כמובן יחזור, ויש מישהו שנתפסו לו השרירים. אוקיי? כל אחד קיבל את הדברים אחרת לגמרי. הם עשו את אותו דבר, היה אותו מורה, היה אותו שיעור, היה אותם הוראות, היה אותו דבר, וכל אחד יצא אחרת. אז בעצם, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שכל החוויה כזאת היא נובעת מ... כל צורה כזאת של חוויה, היא נובעת מזרעים קרמיים שונים בתודעה של כל אחד מהאנשים. מה זה זרע קרמי? זרע קרמי קובע איך אנחנו קולטים כל דבר בעולם שלנו, אם הוא טוב או רע. אוקיי, זרע קרמי טוב, יבשיל לנו למשהו טוב, אוקיי? אז יבשיל לנו, אם יש לי זרע טוב, אז אני, יהיה לי נעים עכשיו במזג אוויר הזה, ויהיה לי נעים בשידור, ויהיה לי כיף לדבר, או תקרה לי חוויה טובה. אם זרע קרמי רע מבשיל, אז אני ארגיש לא טוב באותה סיטואציה. פתאום יהיה לי קר, פתאום יהיה לי רע, פתאום יכאב לי משהו, פתאום מישהו ירגיז אותי וכן הלאה. אוקיי? זה אותו דבר. אז אני נמצאת באותה סיטואציה, אם מבשיל זרע טוב, אני אחווה אותה טוב, ואם מבשיל זרע רע, אני אחווה אותה רע. אוקיי, אז מעולה. מאיפה באים הזרעים הקרמיים? אוקיי? איך הם נשתלים לנו בתודעה? אז התשובה לזה בעצם, היא מה ששלחת חוזר אליך. זה בעצם הקרמה. אוקיי? אפשר לקרוא לזה קרמה, אפשר לקרוא לזה לקצור את מה שזרעתי, אפשר לקרוא לזה... whatever תקראו לזה, אבל בעצם מה שקורה, שיש לנו זרם של תודעה, בזרם הזה אנחנו חושבים את כל המחשבות שלנו, מדברים את מה שאנחנו מדברים, ופועלים את הפעולות שלנו, וכל הדברים האלה נרשמים על המקלט שלנו, נרשמים, ומתישהו, אחרי כמה זמן, שאנחנו לא יודעים אותו, אחרי ההבשלה ותנאים תומכים, כמו שאומרים, באיזשהו שלב זה מבשיל. אין דבר שזרעתי והוא לא יבשיל, אין דבר טוב שזרעתי שהוא לא יבשיל, ואין דבר רע שזרעתי שהוא לא יבשיל. וכמה אנחנו עושים דברים פחות טובים. אנחנו חושבים שאנחנו אנשים טובים, אבל רוב הזמן המחשבות שלנו הן שליליות, וכל זה נרשם בתודעה. אז אנחנו מעדיפים להיות בתשומת לב לדברים שאנחנו גם חושבים, אוקיי? כי אף אחד לא שומע אותם, ואף אחד לא רואה מה עשינו, אבל אנחנו יודעים, וזה המקלט שלנו, זה הקרמה שלנו. אז מה שאנחנו זורעים, זה מה שיקרה. זה מה שיקבע איך אני אחווה את העולם. למשל, בעצם זה כמו איזשהו מקלט רדיו נגיד, או איזושהי מצלמת וידאו, שהיא בעצם מקליטה את כל מה שקורה אצלי. כל, הכל, הכל, הכל. כל תנועה שעשיתי, כל מחשבה שחשבתי. עכשיו, אנחנו כמובן לא זוכרים את כל הדברים האלה, אנחנו ממש לא זוכרים מה עשינו, אני לא זוכרת מה אכלתי אתמול בבוקר, אני צריכה לשבת ולהיזכר בזה, אבל התודעה שלנו לגמרי זוכרת, זה לגמרי שמה. ו... זה נקבע גם בהתאם לעוצמת הרגשות שלנו. אז אם בעצם היה לנו הרבה רגשות בתוך אותה נקודת זמן, למשל הרבה כעס, אז זה יירשם בתור משהו שיבשיל יותר חזק. ככל שאנחנו נשקיע יותר אנרגיה ברגש, יותר אהבה, זה אותו דבר. יותר כעס, אותו דבר. זה ישתל, ואז כשזה יבשיל, זה יהיה הרבה יותר חזק. אז אנחנו יכולים לתת כאן דוגמה של למשל ההבדל בין הזרע הקרמי של לרצוח אדם לבין הזרע הקרמי של להרוג מישהו בשוגג, נגיד באיזושהי תאונה או משהו כזה. אז כשמישהו מתכנן לרצוח, אז כמו שאני בדיוק אומרת, הוא מתכנן, הוא חושב על זה, הוא מכין את העזרים, הוא חושב איך הוא יעשה את זה, באיזה יום זה יהיה נוח, איפה הוא ישים את הגופה וכן הלאה ודברים כאלה. והוא ממש מגיע לאיזושהי תוכנית מסוימת. כל הדברים האלה, כל מחשבה כזאת, ממשיך להישתל אצלו בתודעה. מצד שני, מישהו שאולי פוגע במישהו בשוגג, אולי בתאונת דרכים, כמובן שההריגה הייתה אותה הריגה, ועדיין בן אדם מת בגללי, חס וחלילה, חס ושלום, בן אדם מת, אבל התחושה שלי היא לא אותו דבר. הזרע שאני זרעתי הוא לא אותו דבר. זה שאני תכננתי לעשות מעשה, הופך אותו להיות הרבה יותר עוצמתי, לבין אם מעשה קרה בשוגג. אז גם אם אנחנו רוצים לעשות דברים טובים, שימו לב שהרבה פעמים אנחנו עושים דברים טובים על הדרך, או שאנחנו עושים דברים טובים עם הרבה כוונה. אז גם כשאנחנו רוצים לעשות דברים טובים, אנחנו רוצים לשתול אותם בצורה מאוד מאוד כמה שיותר עוצמתית. אז אם כבר עשיתם משהו טוב, תשקיעו באותה מחשבה, תשמחו במעשה, תהנו ממה שעשיתם, תחשבו מתי תעשו את זה בפעם הבאה, תחשבו איך אתם יכולים לעשות את זה לעוד אנשים. ולא על הדרך, גם על הדרך זה מעולה לעזור, כן, אבל הזרע כאן הוא יותר שברירי וקטן, כי אני פשוט נאלצתי לעשות את הדבר הזה, או לא הייתה לי ברירה, או הבן אדם הזה ביקש ממני, אז עזרתי לו, עזרתי בלב חפץ, כן, אבל לא השקעתי בזה הרבה מאוד מחשבה, לא השקעתי כמו ממש ללכת ולחשוב על זה ולעשות את זה. אז אם אנחנו נחזור לאותם שלושה אנשים של היוגה, אז זה יהיה אותו דבר. זה שיצא עם שרירים דפוסים, הוא יצא, כי ברמה העמוקה ביותר, הבשיל לו זרע קרמי, שגרם לו לחוות ככה את השיעור, הוא יצר את הזרע בזה. ולמשל, שהוא התעלם שבוע קודם לכן, מאיזה מישהו שביקש עזרה במתיחות, או שרץ חזק וביקש איזשהו עיסוי בצוואר, למשל. האדם השני זה שלא היה אכפת לו, לא התרשם במיוחד מהשיעור, השתעמם, לא הבשילו זרעים חזקים, לא זרעים לא טובים ולא רעים, אולי הוא לא עשה שום דבר מיוחד, והיה לו איזה זרעים ניטרלים, הוא הלך לשיעור כמו שהוא הלך להרבה שיעורים אחרים, ובסדר, הכל טוב ויפה. האדם השלישי שאולי הבשילו לו זרעים מאוד טובים, והוא מאוד אהב את השיעור, ונתרה מהשיעור, ושמח מהשיעור, יכול להיות שהוא הלך לבקר מישהו בבית חולים לפני כן, או מישהו סייע למישהו באיזשהו משהו שהוא רצה לעזור לו, מישהו ביקש עזרה, והוא הלך והתאמץ ועזר. אז יש לו זרעים קרמיים מאוד חזקים של משהו טוב, שגרמו לו לחוויה מאוד טובה. לזרעים הקרמיים האלה יש עוצמה אדירה, הם מבעבעים מתוך הרמה החמישית לרמה הראשונה, והם קובעים איך הגוף שלנו מגיב ליוגה. והם משפיעים עוד יותר בלקבוע איך העולם שאנחנו חיים בו. מה אנחנו יקרה, מה המציאות שתהיה לנו אפילו. אפשר להגיד שהעתיד הוא כמו טבולה רסה כזאת, שום דבר לא כתוב עליו, כל דבר אני יכולה ליצור. אז אני יכולה לחשוב על זה כמשהו שהוא כלום, אוקיי? שנמצא במרכז הבצל אחרי שקילפנו את כל השכבות. אם תועיל לנו היוגה או לא תועיל לנו היוגה, זה הכל תלוי במה שנראה על הלוח, ומה שנראה על הלוח תלוי במה רשמנו שמה. אז כל העניין הזה של הזרעים הקרמיים הוא עתיק מאוד, כמו עתיק מאוד, אוקיי? אבל קשה לפעמים להאמין בו ברמה האישית, כי הרבה פעמים דברים, אני מרגישה שעשיתי דברים טובים ועדיין לא קוראים לי מה שרציתי, או אני מרגישה שאני, או כל מיני דברים, אני מצפה למשהו כי עכשיו עשיתי לאורך זמן משהו וציפיתי שהוא יצליח, ועדיין הוא לא מצליח, אוקיי? אבל אנחנו נבדוק את זה באיזושהי שיחה אחרת כרגע. אבל חלק מהסיבה שהיוגה מצליחה להעניק את הגוף שאנחנו רוצים ותודעה שמחה במשך כל היום כולו כמו עד הלילה, זה בדיוק ליצור את הזרעים הקרמיים האלה לא רק על המזרן, אלא כל הזמן. אז אנחנו מעוניינים בתרגול יוגה שפועל על כל 5 הרמות בו זמנית, והתרגול הזה יהיה פי 5 יותר יעיל מכל תרגול יוגה אחר, שאנחנו רק עושים אסנות, אנחנו רק עושים תנוחות, מזיזים את הגוף מפה לשם, כי זה כאמור עובד רק על הרובד החיצוני, ואנחנו רוצים לעבוד על כל הרבדים, ואנחנו רוצים ביוגה שתמתח ותשחרר את הגוף שלנו, תביא לו בריאות, תרגיע ותעמיק את הנשימה, ותביא לזרימה חלקה של הרוחות שלנו. ואז אנחנו גם זורעים, כי ברגע שאנחנו מתרגלים ככה, התרגול שלנו הרבה יותר עוצמתי, והוא הרבה יותר, הוא זורע זרעים הרבה יותר טובים, להמשיך ולראות את הדברים האלה הלאה. אז אנחנו נעבור לשיר, ואחר כך נעבור לתרגול.
שמת האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. השולחן ארוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב, ופותח דלתות אל אושר קטן, אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מי שהוא שלח. יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת. מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט. מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. מתנות קטנות כיוונו וחרת, שורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב, ופותח דלתות אל אושר קטן,
אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דור מתנות קטנות משהו שלח לי מתנות קטנות רסיסים של כוונה דיגולים של אמונה מתנות קטנות משהו שלח לי מתנות קטנות כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש מה עוד אפשר כבר
אז חזרנו לאליי ורד מצפי ולהמשך של יוגת הלב הטיבטית, אנחנו בעצם לקראת סיום, ואני רציתי ככה לפני סיום לתת שני דברים שהם באמת הכי פשוטים והכי ראשוניים, והערך שלהם יסולה, לא יסולה בפז, שהם תרגולים שהם שייכים ליוגת הלב הטיבטית. אני חוזרת ואומרת שהתנוחות היוגה הן קיימות בכל ה... בכל סוגי היוגה, אז בעצם אנחנו יכולים להשתמש באותם תנוחות גם ביוגה הלב הטיבטית, אבל הדברים שאנחנו עושים תוך כדי, בעצם מה שאנחנו מדמיינים ומה שאנחנו חווים תוך כדי התנוחה, זה בעצם מה שאנחנו רוצים להתייחס אליו. ודיברנו על זה שבדרך כלל אנחנו מדברים על דברים פיזיים יותר, ודווקא ביוגה הלב הטיבטית אנחנו רוצים לחוש פנימה, כי אנחנו רוצים זרעים קרמיים שהם טובים, אנחנו צריכים רוצים שהרוחות הפנימיות שלנו יפעלו בצורה הרמונית, ואנחנו רוצים שהנשימה שלנו תפעל בצורה אחידה ועמוקה, ככה שהבריאות שלנו תושפע לטובה. אז הדבר ראשון שאני מציעה לעשות, זה הדבר באמת פשוט לשבת על המזרן, אני לשבת בישיבה פשוטה, כף רגל לפני כף רגל, זה נקרא ישיבת סוכסנה, מי שמכיר, ופשוט להצמיד את כפות הידיים לפני הלב, כמו נמסטה, מי שמכיר, זה שתי כפות ידיים, אני מראה, שתי כפות ידיים לפני החזה, ופשוט ללחוץ אותם. אנחנו יושבים כף רגל לפני כף רגל, עוצמים את העיניים ברכות, או מרפים את המבט וממקדים את התודעה שלנו בשקט, בנקודה שבין הגבות. ומה שאנחנו עושים, זה אנחנו מדמיינים בלב ורד אדום. ורד שבמרכז הוורד הזה, יש יהלום שהוא נוצץ. אנחנו מדמיינים ורד עם יהלום נוצץ, עוצמים עיניים, ולאט לאט מתחילים לשיר מנטרה. המנטרה הראשונה ביוגת הלב הטיבטית, זה מנטרה מאוד מוכרת במסורת הטיבטית, אום מני פדמה הום. אום מני. אנחנו, יש את זה ביוטיוב, אני לא אשיר את זה כאן כרגע. או אפשר לשיר שיר אחר שמתאים לנו, שנעים לנו להמהם, או לשיר מנטרה אחרת. אנחנו רוצים אבל להמשיך כל הזמן הזה להתמקד בתמונה של היהלום שבמרכז הוורד ממש עד תום השיר. בעצם השירה זה משהו שהוא מאוד 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 פותח את הלב. אנשים אוהבים לשיר, שאנחנו שרים כיף לנו, נפתחים לנו הערוצים. זה ממש עבודה שהיא עבודה רוחנית, לכן מאוד חשוב. קשה לנו באמת לשיר, שאנחנו עצבניים או עצובים וכן הלאה. יותר קשה לנו לשיר, כי אנחנו, יש לנו איזשהו קשר בלב. אבל כן, אם אנחנו נחליף את זה, וכן, נשיר או נשמע שיר נעים ונתחבר אליו, זה מאוד מאוד פותח את הלב, מוזיקה. אז בעצם המטרה בתרגיל הזה היא קודם כל לחמם ולשחרר את הערוצים הפנימיים שבאזור הלב, ושירה היא לא סתם, הרבה פעמים ביוגה אז אנשים שומעים את המנטרות האלה וזה נשמע ככה משהו כזה מוזר או סתמי או לא ברור, זה בגלל שאנחנו לא רגילים, אבל זה בעצם כמו שאנחנו עושים חימום לאיברים שלנו, אז אנחנו עושים חימום כמו לפני ריצה, אנחנו עושים חימום לערוצים הפנימיים. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות. יש לנו שדיברנו על הערוצים, אז אנחנו מדברים על ערוץ מרכזי ושני ערוצים צדדיים, והערוצים האלה מלופפים בכמה קשרים לאורך הגוף, שזה נקרא צ'קרות, אני לא אכנס לזה עכשיו כי אנחנו מסיימים, אבל השירה וההתמקדות בעצם עוזרות לנו ככה קצת לאזן, לחמם ולעשות את זה. אז אנחנו יכולים לעשות ככה, אחרי שסיימנו את השיר, להמשיך לעשות מדיטציה קלה, פשוט לשאוף ולנשוף, שאיפות עמוקות, נשיפות עמוקות, וממש לעשות מחזורים כאלה, עד שאנחנו לאט לאט מעריכים את הנשימה, וגורמים לה להיות אחידה ועמוקה. איך שזה משפיע עלינו, זה שאנחנו מתחילים להרגיש יותר נינוחים, כי הנשימה שלנו יותר ארוכה, וכשהנשימה שלנו יותר ארוכה, אנחנו משדרים למערכת העצבים שלנו, שאנחנו לא בסטרס, שום דבר לא רודף אחרינו, אנחנו פנויים וארוכים ושלווים, וכשאנחנו שלווים, העיכול שלנו עובד יותר טוב, הכל עובד אצלנו יותר טוב. אנחנו במקום שנקרא במערכת הפרסימפתטית, זה גם שיחה אחרת, אבל זה ההסבר המדעי למה שאני כרגע אומרת באופן מסורתי. אז זה היה היום לגבי יוגת הלב הטיבטית, שמחתי להעביר את הידע הזה, זה ידע מדהים, אני חושבת שמי שישתמש בזה, יש כמובן עוד תרגילים, אפשר לקרוא את ספר היוגה הטיבטי, שכתב גשם מייקל רוץ' ותרגמה למה דבורה צביאלי, שהיא מורת הלב שלי המדהימה, ואתם מוזמנים לתרגל את זה, לשאול שאלות, להתייעץ וכן הלאה, אני אשמח לעזור בכל הכלים שיש לי. שיהיה יום נהדר, יום מקסים, יום שלב ורגוע לגמרי. אני הייתי ורד מצפי.
שיהיה אני יודע